שעה היסטורית. סגנון חדש בפוליטיקה. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק משוחחים על הופעת האבסולוטיזם בצרפת.
שבת שלום פרופסור.
שבת שלום. אני רוצה להגיד שרענו של מלך צרפת הנרי השני להזמין את מפקד המשמר הסקוטי אבגל דה מונטגומרי להילחם איתו בטורניר לא הייתה כל כך במקומה.
זה אותו סיפור שסיפרת עליו גם בשבוע שעבר שהוביל למותו הטרגי.
כן, כי
של הנרי השני.
יורשי המלך הנרי השני היו קטינים פחות או יותר. פרנסוע השני, המלך החדש, היה בן 16, ואם כי לפי החוק הצרפתי הוא היה יכול כבר למשול, הוא חי תחת השפעת דודיו של אשתו.
דודיו של אשתו? כבר בגיל 16 הייתה לו אישה?
כן, אלא מה? אני מאוד מצטער שאתה מאחרת.
מה, הם היו מתחתנים בגיל צעיר יותר מגיל 16?
נסיכי צרפת למדו מעם ישראל. כן, כן, שהם בוגרים בגיל 13.
ואז הם היו נישאים.
כן, זה לא תמיד הצליח.
אני יכולה לדמיין. אני הייתי מופתעת אם זה היה מצליח פעם אחת.
ברוב המקרים זה לא הצליח. היה צריך להמתין. עכשיו, המקרה שלנו, מי היו הדודים של אשתו?
כן.
היא הייתה מרי סטיוארט.
מרי סטיוארט, קווין אוף סקוטס.
כן, היא הייתה אשתו של פרנסואה השני, מלך צרפת.
אני חייבת רגע לעצור, כי יש לי מתפתחת בי תיאוריית קונספירציה מסוימת. כן, שאתה ודאי תשלול אותה, כי היא כנראה מטופשת, ובכל זאת אני אעלה אותה.
חלילה, חלילה.
מה שאתה בעצם אומר, זה שבעקבות מותו של הנרי השני,
כן.
עלה לשלטון פרנסואה, שלא הייתה נשואה...
השני.
השני.
כן.
שלא הייתה נשואה מרי סטיוארט, שבעצם זה מה שאפשר לדודים שלה, הסקוטים, להשפיע... על מלך צרפת. עד כה אני צודקת.
הדודים שלה היו צרפתים.
הם לא היו סקוטים? אז היא סתם מלכת הסקוטים?
כן, מפני שביתם הלכה לסקוטלנד, ושם היא ניסה למלך סקוטלנד.
זה שומט את הקרקע מתחת לכל התיאוריה שלי, כי רציתי להציע שמפקד המשמר הסקוטי, שהרג את הנרי השני...
הוא לא הרג.
בטורניר.
בטורניר, כן.
מצא את מותו. אולי הוא רצה להביא לשליטה של הסקוטים על הצרפתים, אבל הרעיון הזה יצטרך כנראה לרדת לטמיון, כי כאמור, התיאוריה לא מחזיקה.
אין דבר, יש גם צדדים מאוד מעניינים בתיאוריה השנייה.
שהיא?
שהיא שהדודים שלה היו ראשי הסיעה הקתולית הקיצונית.
הצרפתית?
כן, הצרפתית, כן. והם השפיעו מאוד על המלך הצעיר. מאוד צעיר. ואז התעוררה התנגדות של הצעירים פרוטסטנטים שהגיעו למסקנה שאם זה ככה יש לחטוף את המלך מחוץ להשפעתם של הדודים הקתולים ואז קרה מה שנקרא בהיסטוריה לתמיל דאמבואז הרבוביה של אמבואז אמבואז בשם המקום
כן.
ניסיון של הצעירים פרוטסטנטים לחטוף את המלך.
לחטוף אותו פיזית, לא רק להשפיע עליו מנטלית.
לחטוף אותו פיזית, במקום רגיל, במקום בטוח, ששם לא יהיו השפעות קתוליות, ולהציל את צרפת מן הדיקטטורה הקתולית.
אבל זו נשמעת תוכנית בעייתית, כי המלך החטוף לא ירצה לשתף איתם פעולה, אני מתארת לעצמי.
הם גם לא ניסו את זה, מפני שהייתה המהומה הזאת, והם נעצרו, הקתולים היו עירים, ואז כל הפרשה הזאת נפלה לטמיון.
רגע, מה, הם ניסו ממש לחטוף אותו, והקתולים מנעו את זה באדם, או שזה לא הגיע לשלב המימוש?
לא, זה לא הגיע גם לשלב המימוש, אבל דובר על זה, היו גם אנשים אחראים, קיבלו מינויים, הכל היה מוכן, ואז להתמוטט.
אתה סך.
אבל זה הוכיח שבית המלוכה מאוד שביר. מישהו יש קשר וארמון ואפשר לחטוף את המלך ואת המלכה זה מאוד לא בטוח.
פרנסואה עצמו, אנחנו יודעים שמרי סטיוארט הייתה קתולית. כן. פרנסואה היה קתולי?
כן, אבל הוא היה בן 16, 17.
אתה אומר, בגיל הזה הם בעיקר נוחים להשפעות.
כן. והוא גם היה חולה מן המחלה שהתחטוף אותו עוד זמן קצר. ותעשה את מרי סטיוארט במלכת סקוטלנד, אבל אלמנה.
כן. אלמנה מתוסכלת גם, כי היא כבר לא מלכת צרפת.
כן, והוא עוד הצטרה על זה. ויתכן מאוד שההשפעה הצרפתית הייתה פטלית. היא חשבה שהיא בצרפת, והיא לא הייתה בצרפת. והיא גילתה את זה כשהתיזו לה את הראש. כן.
אם כי גם בצרפת נוהגים להציז ראשים, אבל על מרי סטיוארט כבר דיברנו בהרחבה.
בדיוק.
אז נחזור לצרפת. פרנסואה השני מת.
מת.
ומי יבוא אחריו?
שרל התשיעי.
שהוא אחיו?
אחיו, כן. יש שלושה אחים. ארבע אחים. הרביעי ימות בינתיים.
כולם מתים כל הזמן שם.
כן.
דרכו של עולם.
בדיוק. שרל התשיעי היה המלך אשר שם היא קשור לנסח עם טבח ברטלמיוס הקדוש. הוא אמנם לא השתתף בטבח, אבל הטבח נעשה בשמו, וזה הביא לו ליסורים עצפון קשים מאוד, בגלל שהמטפלת שלו הייתה פרוטסטנטית.
אז זהו, אם אני זוכרת נכון את מה שסיפרת בתוכניות הקודמות, גם כאן יש מקרה שבו המלך מושפע מגורמים אחרים.
בוודאי.
כי את הטבח לא הוא יזם, אלא אימו, נכון?
בדיוק, קטרינה דה מדיצ'י, כן.
נשמע שהמלכים היו די חלשים בסך הכל באותה תקופה.
כל אלה שאני מדבר עליהם כרגע הם קטינים.
צעירים, נערים צעירים.
כן. ואני רוצה להזכיר שברגע שקטרינה דה מדיצ'י, שהייתה מקיאווליסטית, הגיעה למסקנה שיש להרוג את הפרוטסטנטים, היא קראה למפקד ואמרה לו, תואלה, מתואלה תוס. תהרגות, אבל כולם.
כן.
זה לא הצליח כמובן. מפני שהיו אלפי פרוטסטנטים, אבל זה הביא לידי משבר עמוק מאוד. למעשה, סיעה אחת הוצאה מן האזרחות הצרפתית.
הפרוטסטנטים.
הפרוטסטנטים, כן.
ואנחנו בעצם עוסקים כבר כמה וכמה תוכניות בממש מלחמה, מלחמת אזרחים הזו שתוקפת את צרפת על הרקע הדתי.
מפני שזה משהו חדש. הם היו קתולים, הפרוטסטנטים בצד, כל אחד בדת שלו, עכשיו פתאום זה הופך עניין ממלכתי. איזו דת תנצח במדינה, וזה משנה לגמרי את כל הנתונים.
ושארל ממשיך למלוך?
שארל ממשיך למלוך, ואמרתי שהוא נרדף על ידי
ייסורי מצפון.
ייסורי מצפון, בעיקר שהאומנת שלו הייתה פרוטסטנטית. ולמעשה בסוף השלטון שלו, שהוא היה עדיין בחור מאוד צעיר, הוא לא מסוגל לשלוט. למעשה הוא מת. ואז בא האח השלישי, הנרי השלישי.
שקרוי על שם אביו.
הנרי השלישי היה שונה מכל מלכי צרפת, בזה שהוא היה מלך פולין.
מלך פולין?
כן. ודוכס ליטה. זה היה הסדר פוליטי, שהמלכה קטרינה דה מדיצ'י קיבלה את זה, מפני שהיא חשבה, מה רע לי? אם הוא יהיה מלך קתולי בקצה אירופה, אבל הם לא חשבו בחשבון ששלושה חודשים אחרי שהמלך הגיע לקרקוב, בירת פולין באותה תקופה, הודיעו לו שאחיו מלך צרפת מת.
כן.
ואז הוא עלה על סוס.
ורחב כל הדרך מפולין לצרפת?
לא, לוונציה.
זה נראה לי קצת בעייתי לעשות את הסיבוב.
כן, לא צריך לעבוד על גרמניה.
שהייתה אויבת של צרפת.
בדיוק, ירד לוונציה, שם הוא נתקבל בסדר פעמים יפות מאוד, ושוב עלה לפריס, ו... אמו, קטרינה, קיבלה אותו בצבר פנים יפות. הוא היה בן האהוב שלה. היא הייתה קוראת לו, העיניים הקטנות שלי. כמה זה חמוד.
בהחלט.
כן. אבל
אנחנו יודעים אגב למה דווקא הוא? הייתה סיבה? הוא היה נאמן לה במיוחד?
הצעיר ביותר.
בין הזקונים.
כן. הוא היה גם יותר חכם, בינתיים עברו שנים, כשהנערים יכולים להתבגר.
אבל נשמע לי שבאופן כללי היא ניהלה את הממלכה.
ודאי.
הבנים התחלפו והיא נשארה שם והיא קבעה מה קורה בעצם.
אפילו היא דיברה צרפתית יפה, בשגיאות ובסגנון איטלקי. צרפת לא תתפטר מן המלכות האיטלקיות. יחליט קטרינה דה מדיצ'י, תבוא מריה דה מדיצ'י. זה קטסטרופה אינסופית.
בכלל זה מדהים, עד כמה שאתה מספר פעם אחר פעם על הקשרים האלה, בלתי נתפס לחשוב שמלכי צרפת על פי רוב בכלל היו צרפתים, מלכי גרמניה לא היו גרמנים, מלך פולין הוא לא פולני, אין שום קשר בין מעמד המלוכה לבין העם שעליו הוא מולך.
כן, וזה היקל מאוד המהפכה, כאשר תפרוס בסוף המאה ה-18, כאשר העם יגיד, הם בכלל לא שייכים לנו.
מה הבעיה? בוא נתיז את ראשם.
בדיוק.
שמחה גדולה.
זה מאוד מעניין מה שאת אומרת, מפני שזה מראה את הבעיות שהאזרחים של אותה תקופה היו חייבים להתמודד איתם. בעיקר שבמאה ה-16 הייתה כבר תקופה של לידת הרגש הלאומי. הופיעו ספרים, הופיעו שירים בבשמת המקום, והתחילו לראות בטיפוח השפה הלאומית שירות המולדת.
באמת, אנחנו מדברים על תקופה שבה בהדרגה הולכים ונבנים ניצני הלאומיות, בין השאר קושרים את זה ליכולת לתקשר. הדפוס, העיתונות שהולכת ומתפתחת.
בכלי.
ואז אנשים יכולים לראות מעבר לטווח של המשפחה שלהם, הכפר שלהם, ולהבין שהם חלק מגוף גדול יותר.
בעיקר
ש... יום אחד מדינה.
כושר הקריאה הולך ויש בתי ספר, אולם רק לבני טובים,
כן.
אם נגיד ככה, אבל בכל זאת, ההשכלה מתפשטת, בעיקר בערים. הציבור העירוני הופך להיות משכיל, מתעניין בענייני הציבור, מתעניין בפוליטיקה, וכאן הוא גם סכנה לשלטון.
אבל בשלב הזה אין עדיין סימני התקוממות, נכון?
יש קודם כל העובדה שהמדינה מחולקת לשניים, בין קתולים ופרוטסטנטים.
כן.
ויש מאבק מתמיד.
אבל המאבק הזה הוא מאבק דתי, זה לא ניסיון לכפור ברעיון בכלל שמלך שליט ישלוט על העם.
לא, אבל הם חושבים שמלך שליט שמאמין בדת לא נכונה, הוא לא מלך חוקי.
ברור.
ועל כן אפשר לסלק אותו.
אז איך הנרי השלישי, הבן החכם והמועדף, מצליח להתמודד עם המצב הזה?
אני לא אומר שזה בגלל המלכות של שנתיים בפולין. אבל אם כי הוא למד, למשל, משהו מאוד מעניין. לא היו בתי כיסא מודרניים בצרפת, ובקרקוב כן היו.
אה, בקרקוב כבר היו?
כן, זה להפתעתם מוחלטת של הצרפתים.
ובצרפת עדיין השתמשו בסירי לילה או סירי יום?
בדיוק, שהיו סידורי פחות או יותר מודרניים, והנרי השלישי פקד מיד להנהיג אותם גם בצרפת.
אז הוא זה שהביא לצרפת את השירותים?
כן.
זה מאוד מסעיר.
זה לא כל כך מעולל.
זה מאוד מעולל, זה משנה את התברואה, זה נותן סיכוי טוב יותר להחלים ממחלות, לא להידבק ממחלות.
אבל הוא לא יכול היה להתרברב מול העם, אני הבאתי לכם את בתי כיסא. ועכשיו הנרי השלישי מתמודד מן העובדה שיש משפחה, משפחת גיז.
גיז.
גיז. הם למעשה לא דווקא צרפתים, הם לורנים. מן האזור...
מאלזס לורן.
כן, מן האזור המזרחי של צרפת.
שנמצא במחלוקת עם גרמניה, או יימצא במחלוקת עם גרמניה.
כן, אבל עכשיו יש להם מטרה אחרת, להשתלט על צרפת. האחים גיז חושבים שהיות והם קתולים, הם יורשי המסורת הלאומית, והפרוטסטנטים, אנשים מוכנים לשתף אולי עם הזרים.
כן.
הכתר הצרפתי מגיע להם.
רגע, הנרי השלישי הוא פרוטסטנטי?
לא, חלילה.
הוא קתולי.
קתולי.
אז מה פתאום הם מעזים לקרוא תיגר על מלכותו?
אבל הם חושבים שהוא פחות מדי קתולי.
אה, הוא לא קתולי מספיק.
בדיוק.
אני מבינה.
עכשיו, העם של פריס, העם הקטן, מה שנקרא, הסוחרים, בעלי מלאכה, הם היו קתולים קנאים. והם היו מאוד נאמנים למשפחת גיז. אז היא כך שמשפחת גיז, שזה הדוקס מגיז ואחיו הקרדינל, הגיעו למסקנה, מדוע לא נהיה אנחנו מלכי צרפת?
שזו מסקנה כמובן הגיונית ומתקבלת על הדעת מבחינתם. יש רק בעיה קטנה שכבר יש מלך לצרפת,
כן.
אבל למה לתת לעובדות לבלבל אותך כשאתה...
והוא שמע מה שאת אומרת,
כן.
הגיע למסקנה שאו הוא או הם.
צריך להרוג אותם.
בדיוק.
מקסים.
ואז הוא הודיע לאחים גיז שהוא רוצה לדבר איתם בסודיות, והם נכנסו ללשכתו.
כן.
כל הזרים הוזמנו החוצה, ואז באו התליינים ורצחו אותם.
ככה?
כן.
טוב, כבר אמרת שהוא בחור חכם, מסתבר עכשיו שהוא גם מאוד ארמומי, אבל שיטותיו די פשוטות.
אבל זה כמובן הייתה תתאימה בפריס, העם מתקומם, בן השלישי נאלץ להסלק מן הבירה שלו.
אז הוא משלם על זה מחיר כבד מאוד.
כן, אבל הוא עכשיו מארגן צבא שבעזרתו הוא יכבוש את פריס.
אבל איך הוא מסולק מהבירה? מה, המונים מדרשים אותו?
כן, כן, ההפגנות. אנחנו יודעים מה שלנו, מה זה הפגנה המונית.
ואז לאן הוא הולך?
הוא הולך ליד פריס, על הגבעה. והוא מנסה עכשיו להקים צבא. אשר יכבוש את פריז.
אבל מי שולט בה עכשיו, בפריז?
העם הפשוט, העם הקתולי, הקנאים.
כבר בגלל 16.
כן, כן, זה
מרתק.
אולי האופרה הצרפתית הראשונה. מעמד אחר, הוא אוהב את השלטון. לא פיודלים, לא אצילים. אני לא אומר שזה פשוטי עם, לא, לגמרי.
זה בורגנות זהירה כזו.
בורגנות זהירה, כן, כן.
הוא מארגן צבא?
הוא מארגן צבא, ואז בא נזיר בשם ז'אק קלמא, הודיע לו שיש לו סודות למלך.
הנזיר מודיע למלך שיש לו סודות?
כן. ואדם נזיר, קתולי, כן. ואומר למלך, הוד מלכותך, יש לי סודות. אבל אני חייב לספר לך בעל פה, רק ששנינו נהיה ביחד בחדר.
איזה מתח. המלך כבר יודע מה קורה כשמוציאים אנשים מהחדר. יש פה סיכון מקצועי.
אבל הפעם הוא אומר, בבקשה.
בבקשה.
והוא קורא את המסמכים שהנזיר מביא לו, ובאותו זמן הנזיר תוקע לו סכין בבטן.
הנה, אז אני, זה בדיוק מה שחשבתי שיקרה, איך המלך לא חשב על זה?
הוא לא חיפשו
על הולך. הגוף שלו, איפה היו שומרי הראש?
כן, טוב, היה מתח.
אז הנזיר רצח אותו?
המבחנית, הוא רצח אותו, והוא גסס 24 שעות. בזמן הגסיסה הוא אמר לאלה שהיו מסביבו, תקבלו את הנרי, מלך נברה, בתור מלך צרפת.
אז עוד הנרי יגיע עכשיו?
כן, דרך אגב, התקופה הזאת נקראת מלחמת שלושת ההנרים.
מעניין.
הנרי דה גיז, הנרי דה נבר, הנרי דה בורבון.
גם לגיז קראו הנרי?
כן, במקרה. יש שם,
שם נפוץ.
כן.
אבל זה ממש הסיפור של, של הנרי השלישי, זה ממש צדק פואטי כזה, אפילו ספרותי. הוא גירש אנשים, הוציא אנשים מהחדר, רצח את הנרי דה גיז.
כן.
וזכה לגורל דומה, אחד לאחד.
כן, רק בחדר אחר.
כן. והתליינים היו שונים, אבל הסיפור אותו סיפור.
כן, דרך אגב, כשהנזיר הזה תקע את סכינו בביתנו של המלך, של משמר המלך הרגו את הנזיר.
אה, יפה, שהם נזכרו באמת לעשות משהו.
קצת יותר מאוחר.
כן.
אני רואה שרצח המלכים מאוד משעשע אותך.
לא, חלילה. אני, ליבי יוצא אליהם. אני תוהה איך לא ניתן היה למנוע את המעשה השופל הזה.
אני מתרגש מן הלב הטוב שלך.
מצד שני, מי שרצח אחרים, שלא יתפלא אחר כך שרוצחים אותו, זה מה שאני רק אומרת.
אל תשכחי שכל האנשים הללו קראו את מקיאוולי. כן, ואפילו היה עניין אישי. קטרינה דה מדישיס הייתה ביתו של האדם שמקיאוולי הקדיש לו את הספר, הנסיך.
אז לא נתפלא על כך שהם מאמצים את השיטות המקיאווליסטיות עד לקיצוניות.
אבל עכשיו, עם מותו של הנרי השלישי, מי שמועמד להיות מלך צרפת הוא פרוטסטנטי.
הנרי מנבדה הוא פרוטסטנטי?
ודאי.
מי הוא בכלל?
הוא בן משפחת בורבון, המסונפת לבית המלוכה,
כן.
אבל הוא בן של ז'אן דלברה, שהיא הייתה מלכת נברה. נברה היא מדינה קטנה בדרום צרפת, והייתה קנאית פרוטסטנטית, מאוד משכילה, מאוד נלהבת, והיא חינכה את הבן שלה, אותו הנרי,
כן.
שאני מדברת עליו, אב, להיות פרוטסטנטי נאמן.
אז למה הנרי השלישי בוחר דווקא בו? הרי אמרנו שהנרי השלישי היה קתולי.
כן, אבל במשנת אילן היוחסים.
הוא הבא בתור.
הבא בתור, בתור יורש.
הבנתי.
אבל מה עושים כשהוא פרוטסטנטי?
מה עושים? רוצחים אותו.
לא חלילה.
לא.
הייתה לו אהופה, מאוד יפה. מאוד חכמה. גבריאל דסטרה. והיא אמרה לו, תפסיק עם הדת. תהיה קתולי, תהיה מלך צרפת.
גישה פרגמטית.
כן, בדיוק. הוא קיבל את העצה. אבל הקתולים לא האמינו. פתאום הוא הופך קתולי כדי להיות מלך. מה פתאום? הוא רמאי.
זה נשמע באמת כמעשה, לא הייתי מרמייה, אבל בוא נאמר, לא מעשה אידיאולוגי בשום צורה.
סוף סוף הוא קיבל חינוך פרוטסטנטי. והוא מאוד מאוד תמך בדעת הזאת. פתאום הוא הופך קתולי, אבל למען הכתר. ואז הוא אמר את המשפט המפורסם, פרי ובין מס. מס זה מיסה. זה התפילה הקתולית. פריז שווה מיסה. כלומר, אם אני קתולי ואני אלך למיסה, אז פריז תהיה שלי.
כלומר, יש מחירים ששווה לשלם.
כן, והוא...
למה להתעסק בקטנות? קתולי, פרוטסטנטי, העיקר מלך צרפת.
בדיוק. הוא הבין, הוא היה אדם מודרני. הוא הבין את זה. לא אכפת לו למעשה בין המשך. מה שמעניין, אצל מלכי צרפת, אפשר לפעון את זה תמיד דרך אנשים. הוא המשיך לקיים הרבה אהופות פרוטסטנטיות.
במקביל?
לא, בהמשך, לא במקביל.
אני מקווה שבהמשך, אבל, אבל אמא שלו, הפרוטסטנטית הקנאית, האדוקה, עדיין הייתה בחיים, או
לא.
שהיא כבר... היא, לא, היא לא זכתה במרכאות
לא
לראות
לא
את
זכתה.
בנה ממיר את דתו בעבור כתר המלוכה.
כן.
אימא ריקד, אימא סווה ביום, סג'ם לקד, הרד לי גרטלו, ובחיתם
רוצה לציין שהסדרה הזאת של שלושת המלכים של בית ולואה פגע מאוד במשרת המלוכה.
מדוע?
כל נערים הללו אחד אחרי השני, כולם עם בעיות, כולם לא נורמליים, פחות או יותר.
ומחלות, חלקם מצאו את מותם בשלב מאוד מוקדם.
ונוצרה איזושהי הרגשה בצרפת שחייבים משטר אחר. אי אפשר לבנות את הכל על המלך כאדם חלש, או אדם חולה, או אדם שאולי אפילו לא שפוי. על כן הופיעה את ההרגשה שצרפת זקוקה למשטר חזק, בעל הביתי, אדם שלא יהיה מונע על ידי אידיאולוגיות, אלא על ידי האינטרס הלאומי. הנרי הרביעי, לקראת המשטר החדש שהוא רצה להקים, הוא היה חייב להתפטר מאשתו הראשונה, שהייתה פרוטסטנטית.
הנרי הרביעי שותף לתחושה הצרפתית שצריך לשנות את שיטת
ה... בהחלט. הוא רואה את עצמו כאדם שיעשה את זה.
מה בעצם אומר השינוי? מה הוא כולל?
קודם כל, לא מלאכים קטינים שמושפעים על ידי אלא משטר מסודר יותר, קונסטיטוציוני, עם השתתפות נציגי הממלכה. למעשה, ראשית האבסולוטיזם החדש.
אבל מה מבחין בין האבסולוטיזם החדש לבין השלטון המלוכני? הרי בכל מקרה יש מלך, נכון?
כן, אבל האבסולוטיזם דורש גם מנגנון. והדגש עכשיו על המנגנון, מה שלא היה קודם, כשהמלכים היו נוצרים להשפעות
כאלה רגשיות, ואחרות, כן, שאין כן, שום אחיזה כן. במציאות. אז אנחנו מדברים על מנגנון שמורכב ממה? מאספת עם?
לא, קודם היו פרלמנטים, שלא היו פרלמנטים מובן מודרני, אלא הפרלמנטים היו בתי דין.
משפטיים.
משפטיים, אבל הם חינכו סדרה של גברים שיכלו לאחר זאת להיות אחראים לנהל המדינה. עכשיו ציבור שממנו אפשר לקשוף את הפקידים הבכירים של המדינה.
כן.
ובעיקר הם פשוט שאבו להם איזושהי מומחיות פוליטית, שלא כל אחד רוצה לשלוט ומלך, אלא מישהו חייב להיות מוכן לזה.
כלומר, בעצם נוצר כאן מנגנון הכשרה למנהיגים.
בדיוק. ואז מופיע עכשיו אדם אחד חדש, שהוא יהיה האדם המכריע בתקופה הקרובה, הוא רישליו. רישליו הוא איש כנסייה צרפתי, ממרכז צרפת. אביו הנפטר לחם למען כתר צרפת, אבל כן המלך שרל השישי אמר לו לתת לו משהו, למשל את הבישופות של ליסיון. אפשר להבין, הבישופויות היו שטחים, כשהיו להכנסות הקדושות לבישוף. דרך אגב, אני הייתי בליסון, וכפי, הייתי במאה ה-20 בליסון, והיא כל כך עלובה שאני מתאר לעצמי מה היא הייתה במאה ה-17.
אבל בכל מקרה, אביו של רישליה מקבל...
את ליסון.
את ליסון?
את הבישופות.
אז הוא עכשיו הבישוף של ליסון?
לא הבישוף, הוא מקבל את ההכנסות.
אה, יש כן. בישוף אחר?
כן, אחר, שנשאר בלי ההכנסות.
זה סידור מעניין.
לא לבישוף.
בהחלט.
כן.
אבל זה לא תואר אצולה, אם כך.
לא, פשוט. זה עניין של הכנסה.
הבנתי.
ועכשיו היורש של ההכנסה של הבישופות הזאת, הוא אדם שיהיה בעצמו בישוף, הוא רישליה.
בישוף זה תואר שמקבלים דרך בישוף... המנגנון הכנסייתי, נכון?
רק הכנסייתי.
רק
כן.
הכנסייתי.
כן, כן.
המלך אין לו סמכות להעניק את ה...
הוא יכול להעניק את ההכנסות.
כן, כפי שהוא עשה.
כן.
אבל כדי להפוך לבישוף, רישליה צריך לעבור דרך הכנסייה.
וכאן...
הקתולית.
כן, מה שאת אומרת זה מאוד מעניין. מפני שפתאום התברר... שהוא מונה לקרדינל מתחת לגיל ההכרחי ומתחת לגיל 22.
מה, כי הוא היה כזה מתאור ו...
כן, כן, לא ספק. ואז אומרים לו, אדוני, אתה חייב לנסוע לרומא כדי לשכנע את האפיפיור
שאתה ראוי לזה.
שאתה ראוי לזה.
אז הוא נוסע לרומא.
כן, ובינתיים בדרך הוא כותב ספר קתולי מאוד משכנע ומרשים.
זה בכלל יפה, שהוא נוסע, בדרך הוא כותב ספר משכנע.
כן, אבל אל תשכחי שנסיעה הזאת של עניין של חודשים.
ברור.
כן.
ובכל זאת, אתה יודע, תלאות הדרך לא משפיעות עליו, הוא מצליח להתגבר על המסע ופשוט לכתוב.
הוא היה איש ברזל, הוא היה אדם מאוד מאוד חזק. והוא חוזר, ועכשיו הוא כבר יכול להיות קרדינל, הוא יכול להיות כבר בישוף של אותה עיר האיומה שאני הזכרתי, זה אליסו.
אז האפיפיור משתכנע.
כן. יש גם לחץ מסוים, גם כספי, אני חושב, מתאמם של צרפת. כל הדברים הללו לא כל כך זרים למה שמתרחש היום. כן.
והוא חוזר עכשיו לבישופות שלו כבישוף.
בישוף. ואז בא המגע הראשון שלו עם המלך.
הנרי הרביעי.
לא. מן הרביעי מת.
הנרי הרביעי כבר מת?
כן, הוא נרצח.
עליו השלום, לא נפרדנו, לא
נרצח,
אמרנו.
הוא נרצח.
הוא גם נרצח?
הוא נרצח ב-1610, כשנסע לבקר את על שר החולה שלו.
ספר.
זה סיפור
יום יומי, אתה נשמע שזה ממש לא מטריד.
מאוד קצר.
כן, לא מסעיר אותך.
כדעתי זה מאוד מעניין, מפני שזה מוכיח שהיה דת קהל כבר בתקופה כל כך מוקדמת. אדם פשוט, שידע לקרוא ולכתוב, הגיע למסקנה שיש איזה קשר פרוטסטנטי נגד הדת הקתולית, ושהאיש שיקשים את זה זה המלך. המלך הוא לא קתולי כפי שהוא טוען, אלא הוא בסתר ליבו פרוטסטנטי. על כן יש לרצוח את המלך כדי להטיל את צרפת.
מלחמות הדת שיגעו את המדינה.
לגמרי.
את הממלכה, אז לא הייתה עדיין מדינה.
ואז המלך נוסע לבקר אצל השר האהוב שלו.
שהוא חולה.
הוא חולה. והכרכרה הייתה פתוחה לגמרי. יכולת להיכנס לתוכה. וכאשר הוא מגיע ליד הארמון ששם גר אותו שר, מופיע עגלה עם מרקות שמפריעה לכרכרה המלכותית להתקדם.
כן.
ואז אותו רוצח עולה על המדרגה קטנה, הוא רוצח את המלך פשוט בכרכרה שלו.
עבודה של איש אחד?
אחד, כן.
ולא מצאו אף אדם אחר שקשר איתו את הקשר, לא היו ראיות לאינטרסים יותר גדולים?
יש כאן נקודה מאוד מעניינת. אני כתבתי ספר על דוקסוס קלווה בגרמניה, ושם יש באמת פרק אומר שדוקסוס קלווה עמדה לבוא לעזרתו של מלך צרפת. והוא מאוד מעניין, האדם הזה לא היה אנלפבית. אבל הוא התמצא עד כדי כך שמה שהוא קורא בגרמניה יכול להשפיע על המסע של צרפת, על כן חייבים לרצוח את המלך. אז הוא רצח את המלך. אחרי זה הוא נע בצורה מחרידה, קבוצה להורג, אבל המלך כבר לא היה.
אז מי תופס את מקומו של הנרי הרביעי?
בנו, לואי ה-13. וזה מקרה מאוד מעניין. הוא לא כל כך האמין בעצמו. בעיקר שאימו הייתה מסובבת מסביבו
זה לא תסביך אימא, זה מה שאתה טוען.
כן. מריה דה מדיצ'י הייתה בנעוריה יפיפיה, אבל עכשיו היא שמנה, היא אובזית, והיא צעקנית, מקללת ביטלקית, וזה לגמרי לא להתאים.
אני רואה שאתה לא מחבב אותה בכלל.
לא, מפני שהשפעתה הפוליטית הייתה לא טובה לצרפת.
אבל בין כמה היה לואי ה-13 כשעלה לשלטון? כי הרי אמרת שאחד הדברים שהנהיג הנרי הרביעי, אביו, זה שבחורים צעירים לא יוכלו לתפוס את המלוכה.
הוא היה ב-17.
אז זה ממש רפורמה, אני מבינה, מה שעשה אבא. מגיל 16
ל-17? לא, אני שכחי שפרנסואה השני הגיע לשלטון בגיל 14.
אה, הבנתי, זה כבר עניין של 3 שנים, זה באמת לא, אי אפשר לזלזל בזה.
בגיל כזה, בשומר הצעיר אומרים שזה הגיל הקובע.
אז לואי ה-13 מתמנה לתפקיד מלך צרפת בגיל 17.
כן.
ואימו מריה דה מדיצ'י שולטת בו ביד רמה.
עוד איך. הוא לא סובל את זה, אבל הוא לא יודע מה לעשות. ואז הופיע אותו שר חדש, קרדינל דה רישליו, שאין בינו לבין המלך כל אהדה. המלך היה עצלן, ילדותי, בחיין. רישליו היה חריף, מצווה, גברי.
איש עבודה.
איש עבודה. ומה שמעניין, מאוד מעניין, וזה יאמר לשפרו של לואי ה-13, הוא לא אהב את הקרדינל. אבל הוא הגיע למסקנה שרק על ידי שיתוף פעולה איתו אפשר לקדם את הממלכה.
אז הוא מוכל על כבודו, הוא מוכל על סלידתו הטבעית מרשליה, ונותן לו סמכויות.
אבל מריה דה מדיצ'י הופכת לאויבת הראשונה של רישליו. רישליו, האדם שחטף את בנה ממנה.
כלומר, היא מרגישה שהוא משפיע עליו, הוא מעביר אותו לדרכו ולאמונות שלו, מוציא אותו משליטתה.
בדיוק. אז קורה פרשה נפלאה לפי דעתי.
לא, כל הסיפור הזה נפלא.
זה הפרשה שאני רוצה לדבר עליה, זה נקרא יום המרומים.
יום המרומים.
כן, זה מושג בהיסטוריה הצרפתית. מה קרה? מריה דה מדיצ'י אומרת ללואי ה-13, אם אתה תמשיך עם אותו רישליו, אתה לא הבן שלי.
אני גם... ממש מציבה לאולטימטום.
כן, אולטימטום.
או הוא או אני.
כן. ואז המלך לא יכול לצאת נגד אמו, והמלכה בינתיים מסדרת שבישיבת מועצת המלך, למחרת יהיו כיסות בחדר והדלתות הן הסגורות.
רגע, המלכה, זאת מריה דה מדיצ'י, המלכה האם.
כן.
לא אני... מלכה שהיא אשתו של לואי ה-13.
אשתו עדיין לא קיימת.
הוא עדיין לא נשוי.
לא נשוי, כן. אחרי זה תפוא, היא לא תשפיע עליו.
אז היא מכנסת את הפגישה הזאת, כן. כל הכיסאות קיימים, הדלתות סגורות.
כן, ומפני שהאווירה הייתה נגד רישליו, היו לועגים לקרובות שלו, צוחקים ממנו, והוא היה במצב של ייאוש. ואז בא היום המרומים המפורסם, לז'ורני די דיפ, 1630. יום אחד... האווירה היא ברורה ביותר, מריה דה מדיצ'י מנצחת, רישליו מסולק, ושלום הצרפת. ואז קורה משהו מאוד מעניין. בבוקרו של אותו יום, אומרים למלך, יש שם בקתה בחצר, אולי עוד מלכותך יכולה להתקרב. אז הוא הולך לתו בקתה, ושם, מי יושב שם? רישליו.
שמחכה לו.
מחכה לו. אז המלך הולך לרישליו ואומר, אתה יכול לסמוך עליי. מחר בישיבת המועצה, אתה תנצח. ואומר לי, אבל איך אני אפילו לא יכול להיכנס מפני שהעוזרות סגרו מסביב.
נעלה את הדלתות.
כן. ואז בא עניין הדלת המפורסמת. כנראה שהוא שיחד אחת העוזרות.
מי? רשליה או המלך?
רשליה עוד יכול היה להוציא כמה פרנקים.
כן.
הוא לשחד אחת העוזרות. וכאשר המועצה מתכנסת, פתאום להפתעתה של המלכה מופיע רשליה. דרך הדלת שאותה עוזרת פתחה.
במזימה שהוא רקם יחד עם המלך.
זה יקרא יום הרומים, פתאום הכל הפוך.
אבל מה פתאום? הרי המלך עד עכשיו נכנע פעם אחר פעם לאימו.
כן, ובכן, הוא התאושש.
תפס שכן.
זה מראה מה זה אבסולוטיזם. למעשה, המלך הוא הקובע.
על פיו יישק דבר.
בדיוק. ובדעתי, מה כללית? כולם היו מוכנים לקלל אותו, פתאום הוא נכנס, והמלך נכנס, מה עושים? אז הוא מתקרב למלכה.
מי, רשליה?
רשליה, מרים את סמלתה.
מרים את סמלתה?
כן, קצת. הוא מנשק את שולי הסמלה.
כדי לסמן, אני לשירותך.
בדיוק.
את רוצה להעיף אותי, אבל אני כאן.
וזה עכשיו קורה דבר מאוד מעניין. מפני שבין רגע הכל משתנה. כל אלה שצמחו במלכה, כשראים שהמלך התורש, עוברים לצידו.
מבינים שמוקד הכוח השתנה.
השתנה, כן. ואומנם המלכה מקללת וצועקת, אבל הישיבה מסתיימת, ובאותו נובמבר 1630, זה היה יום המרומים. כולם חשבו שרישליו החוצה, ובסוף רישליו המנצח. הוא ימשיך לנטל את המדינה בשיתוף פעולה עם לואי ה-13 עד מותו.
של מי? של רישליו?
של רישליו, כן.
כמה שנים הולך לואי ה-13, פחות או יותר?
20 שנה.
כלומר הוא מצליח להאריך ימים בתפקיד
כן,
הזה.
כן, כן. סוף סוף המלך לא מת. כמו הנסיכים של בית ולואה, כן. שמתו בגיל 13-14.
לכן שאלתי, 15. ושיתוף הפעולה ביניהם כן. ממשיך להיות הדוק לאורך כל הדרך?
כן.
לא היו עוד ניסיונות של מריה דה מדיצ'י?
היו, אבל הם לא הצליחו. ואחרי זה, מאוד פרט מאוד מעניין, מרוב ייאוש, מריה דה מדיצ'י הייתה מלכת האם.
כן.
ברחה מן המדינה. הגיעה עד לקלן בגרמניה, ושם מצא מקלט אצל מי?
אצל
רובנס.
הצייר
הגדול שסייר אותה כשהייתה מלכה בבנו זוהרה.
ומה, היא עברה לגור? במעונו?
ומתה שם.
ושם היא מתה?
כן.
למה היא לא חזרה לאיטליה, למולדתה?
בגרמניה.
אבל לא היה ביניהם עניין.
לא, לא.
לא, לא.
לא, לא, לא.
לא צריך להגזים, אתה אומר.
זה ברור. למעשה, אני חושב שהייתה טיפשה.
כן, אנחנו כבר רמזת על כך קודם.
מוגבלת מאוד.
אבל זה בעצם ניצחון גורף של רשליה. אם היא מסולקת אפילו מהמלכה, היא כבר לא שם.
טוב, היא לא סולקה.
לא, אבל סילקה את עצמה.
כן, בדיוק.
העניין הוא שהיא כבר לא קובעת, היא כבר לא נמצאת במוקד העניינים.
בדיוק. עד היום בישראל הצרפתית, רואים את היום, 24 שעות הללו.
אותו יום המרומים.
מרומים, כמכריע בהיסטוריה של צרפת. עכשיו רישליו הוא סוף סוף האדון של המעשים של צרפת. הוא קרדינל. כלומר, הוא איש הכנסייה הקתולית. אבל הוא עכשיו גם אדונה של צרפת. והוא מגיע למסקנה שהיות והאויבים שלנו, הספרדים, הם קתולים, אנחנו חייבים לקרות ברית עם הפרוטסטנטים. אני אומר את זה.
רשליה הקתולי, איש הכנסייה, הבישוף, הקרדינל, רוצה לכרות ברית עם הפרוטסטנטים.
מפני שהאינטרס של צרפת להחליש את ספרד הקתולית, לא אכפת מי אני עושה ברית, אבל היישוב הוא מקבליסטי, הוא פוליטי טהור, ותאימת אירופה.
זהו, כי עד עכשיו כן. אנחנו נחשפנו כמעט אך ורק לאינטרסים דתיים.
גמרנו. האינטרס של צרפת עולה לפי דעתו של האינטרסים דתיים, והוא מוכן לקרות ברית עם נסיכים גרמנים שלוחמים נגד הקיסרות האבסבורגית.
נסיכים גרמנים, פרוטסטנטים.
פרוטסטנטים, כן.
ואיך זה מתקבל על ידי הכנסייה?
מה אכפת? עכשיו צרפת היא מעצמה. הכנסייה יכולה לפקוט. כן. וזה למעשה, לפי דעתי, התרומה הגדולה, המחרת, של ישראל לפוליטיקה, גם לתולדות צרפת, גם לפוליטיקה הבינלאומית. סגנון חדש בפוליטיקה מופיע, והעלות של הפוליטיקה הזאת הוא רישליו.
שעה היסטורית. סגנון חדש בפוליטיקה. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק שוחחו על הופעת האבסולוטיזם בצרפת. עורכת דרור שרון. ייעוץ מוסיקלי עמליה רוזן. ביצוע טכני אופירה יעקב, אור אנצר ועמית אפטה. בתוכנית הושמעו קטעים מוסיקליים את המלחינים לולי, מרה, דופי וקופרן.